גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 204 ובו על התנועות של הלוחות הטקטונים שמתחתנו, על סיכוני הביטוח החקלאי שמעלינו ועל אלימות באימוני הנבחרות שבתוכנו. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון שמנגן לאורוצ'ס. מדידות חדשות חשפו תנועות שאינן מוכרות של הלוחות הטקטונים.
מה שאנחנו רואים זה שיש תקופות בזמן שפתאום הם משתנים המהירויות האלה והכיוון שלהם והעוצמה שלהם. זאת אומרת, לוח, נגיד הלוח האפריקאי שאנחנו נמצאים עליו, הייתה תקופה שונה לכיוון מזרח. ואז באמצע הקריטיקון פתאום, וזה הפוקוס של העבודה שלנו.
כמה מוכנים חקלאים בארץ לסכן את עצמם ולהימנע מלבטח את שטחי הגידול?
יש איזשהו טווח כלשהו בין הפעולה שהחקלאי מבצע, לדוגמה לשתול, לבין מתי הוא רואה את התוצרים. ובכל אחד מהשלבים האלה הוא יכול לעמוד בפני סיכונים כלשהו.
וגם על אלימות בספורט, אלימות של מאמנות ומאמנים כלפי החניכות והחניכים שלהם.
מה קורה אצל ספורטאים? הם בתוך אולם סגור. בתוך בריכה, הרבה פעמים זה אחד על אחד המאמן מול הספורטאי. למי מאמינים? למאמן או לספורטאי? הספורטאי בכלל, האם הוא מתלונן, הוא יבוא לספר, ומה שראינו דרך אגב זה שהם לא מספרים.
פרופסור רועי גרנות מהמחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה באוניברסיטת בן גוריון, שלום לך.
שלום רב.
שלום פעם שנייה, אנחנו נכון, לפחות. כדור הארץ, מה קורה לו? הוא מתערבב יותר מדי מהר ואז הוא משתנה?
החלק החיצוני שלו, מה שאנחנו קוראים הליטוספירה, החלק הקשיח.
הקרום.
לא, אז גם הקרום וגם מה שמתחת לקרום ברך, נגיד סדר גודל ה-100 קילומטרים שמתחתנו, זה מה שנקרא הלוחות, הטקטונים, כן?
כן.
החלק הקשיח שנע סביב משהו שהוא זורם. אז כן, זה זז כל הזמן, ועכשיו אנחנו מבינים טיפה יותר טוב. למה זה זז? ומה בדיוק הדינמיקה של התזוזות האלה? כי מה שאנחנו יודעים, אוקיי, אנחנו יודעים שהם זזים כל הזמן הלוחות. אנחנו יודעים את זה מ-GPS, מרעידות אדמה.
נדמה שאנחנו גם יודעים את זה מצורת היבשות, אנחנו רואים את ההתנתקויות שלהם.
לגמרי, לגמרי, בדיוק. אבל, אז יש לנו תיעודים לגבי כיווני התנועה והקצבים. ועכשיו, מה שאנחנו רואים זה שיש תקופות בזמן שפתאום הם משתנים המהירויות האלה והכיוון שלהם והעוצמה שלהם. זאת אומרת, לוח, נגיד הלוח האפריקאי שאנחנו נמצאים עליו, הייתה תקופה שונה לכיוון מזרח. ואז באמצע הקריטיקון פתאום, וזה הפוקוס של העבודה שלנו, הוא התחיל לדהור צפונה לכיוון הלוח היורו-אסיאתי, בעצם מה שבונה את אסיה ואירופה, יורו-אסיאתי, ובעצם אוקיינוס טטיס, שהיה נמצא בין אפריקה ליורו-אסיה, התחיל להיסגר, כי אפריקה נעה צפונה.
ואז נהיה הים התיכון.
ואז נהיה הים התיכון, בדיוק.
רגע, מה זה אומר? שהוא לוקח את ממלכת ישראל לשלוט על פני כל יורו-אסיה? זה מה שאתה אומר? לא נראה לי.
אתה יודע, אנחנו מדברים על 100 מיליון שנים אחורה.
כן, בסדר, אוקיי. דוד עוד לא היה, זה בטח לא אחשוורוש. טוב, אבל בוא ניקח את זה לתוך המחקר עצמו, שהבנתם את התנועה הזאת. אתה בעצם בודק את התנועה, אבל אתה בודק את זה לאורך הרבה מאוד זמן.
נכון.
לפני הכל, שאלת מחקר, היא נובעת מזה שאתה רואה משהו או שאתה מבין משהו ורק אז מציב את השאלה, או שאתה שואל קודם כל האם יכול להיות מצב שיש את התנועה הזאת?
שאלה נהדרת. זו בעצם שאלה כללית שבכלל איך מדע מתנהל. והאמת שיש את שני הסגנונות, זאת אומרת, אחד שצומח מתוך תצפית מסוימת שמעלה שאלה, ואחד שמגיע מתוך שאלת כללית כזאת. אז הדרך שבה אני עובד, זה קודם כל להגיד מה היה, לראות מה היו, כי תנועות תמיד היו. העניין שהתנועות משתנות בזמן, אבל אנחנו עדיין בשלב שאנחנו לא יודעים בדיוק מה היו התנועות בכלל.
כמה זמן אתה צריך להסתכל על שני קצוות של מקומות, נניח מצר מגלן וכיף התקווה הטובה באפריקה, מצר מגלן בדרום אמריקה וכיף התקווה הטובה בדרום אפריקה, כדי להבין את, 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 את תנועת המרחק שלהם?
כן, אז מה שמתעד את התנועות הטקטוניות זה הקרום האוקיאני, הליטוספירה האוקיאנית, מה שנמצא מתחת למים. וזה הטייפ ריקורדר של טקטוניקת הלוחות.
אבל אתה צריך להבין את השנתות שעליו.
נכון, וזה ההפלגות שאני אצא להם. אז לארגן הפלגה זה כמה שנים, ואז לצאת להפלגה של כמה חודשים, חודש, חודשיים. נגיד במקרה שאתה אמרת, אז משני צידי האוקיינוס, בסביבה הזאת, לגרור חיישנים אחורי האונייה, להבין את המגנות, לפענח את המגנות בעצם. המגנות זה הטייפ ריקורדר, זה הסיגנל, זה העדות, מה שאנחנו משתמשים כדי לשמוע את המוזיקה. המוזיקה זה השדה המגנטי של כדור הארץ. בעצם הקרום האוקיאני מתעד את ההיפוכים של השדה המגנטי. אנחנו יודעים מתי יהיו היפוכים, ולכן אנחנו יכולים להגיד מה גיל הקרקעית האוקיינוס. אוקיי. Okay. ברגע שאנחנו יודעים את גיל הקרקעית האוקיינוס, אנחנו יודעים להגיד, טוב, אז זה היה, אלה הם היו קצבי התנועה וכיווני התנועה בתקופה הזאת, ואז הם השתנו לקצבים כאלה.
זאת אומרת, פרופסור גנות, אתה רואה משולש קטנטן, 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 אבל אתה יכול לייצר לו את הדלטה.
כן.
לאורך שנים.
כן.
עכשיו, אתה יכול לקחת אותי רגע לקונצרט של האוקיינוס הזה? מה אתה שומע?
כן, אז מה שקורה זה בכלל איך נוצר הליטוספירה האוקיאנית? מה קורה שם? יש רכסים מרכז אוקיאנים באמצע האוקיינוסים. זה הרי געש שהמעטפת, מה שמתחת להלוחות, מגיע לפני השטח. הוא מגיע, כשהוא מגיע לחלק הרדוד, הוא נהיה מגמה, ואז מתפרץ לפני השטח. כשהוא מתפרץ, הוא מתקרר ורוכש מגנות. זה יום ההקלטה. זה היום ההקלטה של הפודקאסט הזה.
זה עדיין קורה?
זה קורה כל הזמן.
אבל הוא קורה במקצבים כאלה שאתה יכול למדוד ממש את התדרים ולהסיק איזושהי מסקנה מזה?
כן, לגמרי. אז מה שקורה זה שעכשיו, נגיד, בזלת מתפרצת לקרקעית האוקיינוס, היא רוכשת מגנות. מחר בבוקר תתפרץ בזלת אחרת, שדוחקת את הקודמת הצידה, ובעצם זה מה שנקרא סי-פלור ספרדינג, זה בעצם התפשטות האוקיינוסים. האוקיינוסים כל הזמן גדלים. בתהליך הזה, בעצם הקלטת הולכת וגדלה. ואז אני בא אחרי 100 מיליון שנה, עם חיישן, ומקשיב למגנות הזה, על ידי החיישנים, והצורה של מה שאני מודד, אומר, אני יודע לפענח את זה ולהגיד, אוקיי, אני רואה פה קרום בין 84 מיליון שנים, וכאן זה בין 83 מיליון שנים וכו' וכו'.
אבל אתה צריך למדוד את זה בעומק מסוים, ואז להוריד למטה, או שמעל פני
המים. אני יכול גם, יש לי חיישנים שאני גורר ליד קרקעית האוקיינוס, אבל לא, אפשר גם, רוב החיישנים שלנו, אנחנו גוררים אותם ממש בפני הים למעלה, מאחורי האונייה, או אפילו על ידי מטוסים והליקופטרים.
ואז מה הם מודדים את המרחק מפני המים לקרקע?
אנחנו מודדים את זה על ידי את עומק הים, אנחנו מודדים על ידי חיישנים אחרים. לא, זה מגנטומטר שמודד את העוצמה של השדה המגנטי. זה כל מה שהוא עושה. הוא מודד את העוצמה של השדה המגנטי של כדור הארץ.
רגע, פרופסור גנות. ברגע שהוא מודד את העוצמה, זה בסדר, אני מקבל את זה. זאת אומרת, אני יכול להבין את זה. אבל אז הוא מודד עוצמה שהיום היא כזאת, אתמול היא הייתה נניח עוד קצת יותר גדולה, ושלשום היא הייתה קצת יותר נמוכה. השאלה אם התדר הזה יכול להגיד לך משהו, כלומר אם יש לו איזושהי מידה שווה, או שאתה יכול להכניס אותו על נוסחה, שיוכל להגיד לך, תשמע, קרה כאן א' ב' ג'.
כן, אז מה שעיקר הסיגנל, מגיע לא משינויים בעוצמה של השדה המגנטי, כמו היפוכים של השדה המגנטי. זאת אומרת שהקוטב הצפוני היה בקוטב הדרומי הגיאוגרפי, וההפך. עכשיו זה קורה בצורה לא רנדומלית, אבל זה לא קורה כל נגיד 100,000 שנים. זה קרה בהיסטוריה הגיאולוגית בנקודות זמן שמשתנות במרחק ביניהם במהלך הזמן. ועכשיו אנחנו מסתכלים ומודדים.
Okay.
בעצם אני מודד את התיעוד של זה. התיעוד של זה הוא זה כמו, אתה יודע, תדמיין ברקוד בסופר. אתה מסתכל על רצף של קווים שחורים לבנים, שהמרחק ביניהם הוא יוניק, זה חותמת שמיועדת לקטשופ של אוסם, נגיד. אז אני מסתכל על החותמת של השדה המגנטי של כדור הארץ, שהיא חותמת עם ברקוד מאוד מאוד מיוחד, מאוד ספציפי. ואז אני מסתכל על מקטעים שלו, זה קצת כמו סיקוונסינג של ה-DNA שעושים, אני עושה סיקוונסינג לשדה המגנטי, אני בעצם רואה חתיכות ממנו, הליטוספירה, הקרום האוקיאני מתעד חלקים בברקוד הזה, ואז אני אומר, הנה, אני בחלק הזה של הברקוד, שהוא נוצר לפני ככה וככה שנים.
והמחקר, איך הוא מגיע למסקנה, כלומר, איך אתה עושה בדיקה, ואתה מגיע למסקנה לתובנה הזאת, אני מגמגם כי אני פשוט לא מצליח להבין איך נוצר, איך נוצרים הנתונים?
הנתונים?
כן.
אתה קודם כל מוזמן לבוא איתי להפלגות ותראה איך זה קורה.
אני לא מקיא בהפלגות, אז זה אומר שזה קוסם לי. מה זה, יחת פרטית? מה זה?
לא, נהיית מחקר.
אוקיי.
זה חיישן. האמת שאתה יכול גם להסתכל על, יש לך חיישן כזה, אם יש לך טלפון חכם, אז אתה יכול להסתכל עליו. לראות איך זה נראה הנתונים.
זה פשוט... הטלפון החכם מרגיז אותי כל פעם מחדש, אז אני לא רוצה לשמוע מה יעשה לי החיישן שלך.
אוקיי, אבל הוא נמצא, ככה בעצם הטלפון שלך יודע לאן הטלפון מסתכל לצפון, ככה הוא מעקן את המפות שאתה מסתכל עליהן.
אני נדמה לי שקשה לו אם אתה אומר שהמדד המגנטי, או בוא נגיד הכיוון המגנטי משתנה. עכשיו, אני מניח שהוא לא משתנה כל שני וחמישי, אבל הוא משתנה.
כן, העניין הוא שהחיישנים שנמצאים בטלפון הם הרבה הרבה פחות רגישים ואיכותיים לעומת מה שאנחנו מסתכלים איתם. וזה סביבה הרבה יותר רועשת, כי יש שם הרבה אלקטרוניקה שמשפיעה על השדה המגנטי שהוא מודד, ולכן זה מאוד לא מדויק. אנחנו מסתכלים על חיישנים מאוד מאוד מדויקים, ושמים אותם בסביבה מגנטית מאוד שקטה, זאת אומרת, אין הפרעות של האדם, ואז אנחנו מודדים את העוצמה מאוד מאוד במדויק. ממש מדויק.
אני, עוד פעם, זה שאתה מודד את העוצמה ואתה תדע להגיד לי איזה דציבל יש בכל רמה של שטח, זה בסדר. אבל איך אתה מפיק מזה נתון שיכול להגיד לי, תשמע...
את הגיל.
בדיוק.
אז אני... אתה מוזמן לבוא לשמוע את הקורס שלי בטקטוניקת הלוחות.
תראה, אני לא יכול להביא את כל הקהל שמקשיב לפודקאסט הזה לשמוע את זה, אני חייב הסבר.
כן, אז ההסבר הוא כזה. בסדר?
כן.
יש לך טייפ ריקורדר, אני בעצם לוקח חיישן שהוא לא האוזן שמקשיבה למוזיקה, אלא מגנטומטר שמקשיב למוזיקה, ואז אנחנו מסתכלים על השינויים, תדמיין שאני מסתכל על השינויים בעוצמה של השדה המגנטי.
שנייה משל... רגע, אוקיי, אתה לוקח את השינויים, אתה שומע אותם באופן שנובע מהצפיפות של המים, או באופן שנובע מהשידור של המגנט עצמו?
בדיוק, אני בעצם, הסלעים למטה הם ממוגנטים ומייצרים שדות מגנטיים.
רגע, אוקיי, בסדר, ואז החיישן, מה, הוא פשוט נמשך יותר או פחות לתוך?
לא, הוא לא נמשך, הוא רק, אוקיי, אני עכשיו מבין אולי את הפער. כן. אז החיישן מודד את השדה, את עוצמת השדה המגנטי שהוא
מעולה,
מרגיש.
מעולה, איך הוא מודד אותו? הוא נמשך יותר למטה ביותר משקל?
לא, יש כל מיני טכניקות למדוד עוצמה של שדה מגנטי,
אתה לא תברח מפה. אוקיי, טכניקות בסדר, אבל מה, הוא זז במים? מה הוא עושה?
לא, הוא נגרר מאחורי האונייה, אז כן, הוא שט כמו דג במים.
אוקיי.
והוא לא משנה, העוצמה של השדה המגנטי היא כל כך חלשה, היא לא מפעילה עליו כוח משמעותי. הוא פשוט שט עם הכבל ומודד את השדה שהוא מרגיש. זה כל מה שהוא עושה. בדיוק כמו הטלפון החכם שלך.
עדיין, רואי, אני אהיה מוכרח להבין מה הוא שומע. כל אזור בשדה המגנטי החדש שנוצר כתוצאה מיציאת לבה, משנה לו את האינטונציה?
כן.
כלומר, זה יכול להיות על פני מטר מרובע, סנטימטר מרובע, אבל גם על אלפי...
קילומטרים. על 100 קילומטרים, כן, לגמרי.
אוקיי.
לגמרי.
הבנתי, זאת אומרת...
תדמיין שאם עכשיו...
מושט לא היה מסתדר שם.
תדמיין שאם אני עכשיו מטמין פה מתחת למשרד צינור ברזל.
כן.
אז אני יכול ללכת עם מגנטומטר ולהגיד לך, אוקיי, כאן קבור מתחתנו בעומק 2 מטרים צינור ברזל. עכשיו תדמיין שזה לא 2 מטר.
אני יכול לדעת גם אם מגלה מתכות.
נכון, בעצם מגלה מתכות משתמש במגנטומטר.
בדיוק.
הוא פשוט לא מראה לך את המספר, הוא רק מצפצף.
אוקיי. התגלית שאתם עליתם עליה כתוצאה מהמדידות האלה היא שאנחנו, מה, מתקרבים לאירופה, מתרחקים מאמריקה?
לא, אז התגלית מראה... מה שהסתכלנו עליו, אני הסתכלתי באוקיינוסים כדי לשחזר את התנועה של אפריקה ותסגיר, ביחס ללוח שמצפון לנו, את היורו, לוח היורו-אסיאטי, ואת הסגירה של אוקיינוס טטיס.
אוקיי.
המהירות של הלוח האפריקה השתנתה עם הזמן. היו תקופות שהיא הייתה סופר מהירה, זה היה התגלית החדשה, בתקופה שנקראת הקריטיקון, ואז פתאום הוא נעצר, ממש נבלם. לא ידענו את זה עד עכשיו. עכשיו, קישרנו...
אנחנו לקראת פסח, מה שבלם אותו זה ה... והילכו בים, איך זה נקרא? והילכו בחרבה?
לא, אז זהו, מה שראינו זה שמה שבלם אותו, הוריד לו מאוד את המהירות, ומאז אנחנו נעים באיטיות צפונה, זה שינוי, שינוי בטקטוניקה שמסביב לאוקיינוס טטיס. זאת אומרת, מה אני מתכוון שינוי בטקטוניקה? היה, אתה יודע מה זה אזור הפחתה? זה מקומות שבהם האוקיינוסים נכנסים לתוך מרכז כדור, לכיוון מרכז כדור הארץ, הם מופחתים.
אוקיי.
זה הכוח המניע של
טקטוניקה. זאת אומרת, הם יותר עמוקים.
הם פשוט נעלמים, הם נגרסים לתוך כדור הארץ.
אוקיי.
ואז זה הכוח שכשהאוקיינוסים מופחתים כלפי מטה לתוך מרכז כדור הארץ, זה הכוח שזה עושה, זה גורר את הלוחות שנשארים מאחור למטה. זה בעצם מזיז אותם הצידה, אם תרצה, רחוק מאותו גבול. עכשיו, מה שאנחנו רואים שהלוח האפריקאי נעצר ברגע שגם אזור ההפחתה הזה מסביב לאוקיינוס טטיס הפסיק לפעול.
פרופסור רועי גרנות, אני מקווה שהמפגש הבא שלנו לא יהיה כשהמגף האיטלקי ייתן ביתה לאפריקה, שהוא כבר עשה את זה פעם. בקרקי אנושי. תודה רבה לך.
תודה לך, ליפות.
שלום, תום קורמשו מהפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית. שלום לך.
שלום וברכה.
אתה כלכלן, מתעסק בביטוח או חקלאי, מה?
אני כלכלן חקלאי.
שמתעסק בביטוח.
שמתעסק בביטוח ובסביב השאלה הזאת של קבלת החלטות. אז יש לי אולי שני קובעים. אחד, בתור חוקר של קבלת החלטות, איך חקלאים מקבלים החלטות. והשאלה השנייה היא שאלה ספציפית לתחום הביטוח. כלומר, לנסות למדל ולחזות איזה סיכונים החקלאים ניצבים בפניהם.
חקלאים לוקחים סיכונים?
כן, הסיכון הוא חלק אינטגרלי מתהליך הייצור החקלאי. הכוונה שהחקלאים ניצבים בפני שורה של סיכונים, גם מבחינה של תזוזות במחירים, גם מבחינה של מדיניות, לדוגמה מדיניות ממשלתית, וגם הסיפור הגדול זה סיכון בייצור. הכוונה שיש איזשהו טווח כלשהו בין הפעולה שהחקלאי מבצע, לדוגמה לשתול, לבין מתי הוא רואה את התוצרים. ובכל אחד מהשלבים האלה הוא יכול לעמוד בפני סיכונים כלשהם.
מה שאתה מנסה לעשות, אני מבין או מניח, זה איזשהו סוג של מודל, דגם כזה, של טבלת סיכונים, שמצד אחד החקלאי ידע להתמודד עם מה שהוא ניצב בפניו, אבל גם חברת הביטוח.
כן, וגם מבחינה של מדיניות ממשלתית, וגם בתור תשתית
ל... זהו, אני מניח שמדיניות הממשלתית תהיה קבועה בסופו של דבר לצד מי שמרוויח יותר, ומשם היא תגזור את זה, אבל...
אבל בתור כלכלנים מדענים, אנחנו רוצים לקוות שיש לנו השפעה גם על המדיניות הממשלתית.
מה חוקרים במצב כזה?
אז בעצם המודל שלנו בנוי אז בתור קונומטריקן, שזה מה שאני עושה, אנחנו משתמשים בנתונים אמיתיים כדי לבדוק את כדי למדוד תופעות אמיתיות בעולם האמיתי. אז מה הכוונה? אנחנו בנינו מודל שהמודל הזה מסתמך על נתוני הביטוח שהחקלאי שאנחנו מקבלים מחברת הביטוח, חברת קנן. אז אנחנו מקבלים את הנתונים האלה, ואנחנו רואים מצד אחד...
רגע, אתם מקבלים נתונים, אבל איזה מה, זה הרי לא, בוא נגיד, גובה קרקע או כמויות מים שנמצאות שם. יש דברים אחרים.
כן, אז אנחנו רואים בעצם את מה שחברת הביטוח רואה. אז הכוונה שאנחנו רואים איזה שטח יש שם, ואנחנו רואים כמה הם גודל שטח ממוצע של חקלאי.
לא, לא, אני לא שואל איזה גודל, אני אומר, זה אחד הנתונים, גודל השטח.
גודל השטח, ובעצם השאלה הבסיסית, מה שחברת הביטוח עוסקת בו, היא רואה כמה כסף היא משלמת, נכון? והיא רואה כמה כסף היא מקבלת.
אוקיי, זה, בוא נגיד, זה הגבול הקיצוני ביותר מצד ימין, והקיצוני ביותר מצד שמאל. אבל יש באמצע גידול, יש באמצע תשואות, יש באמצע תשומות, יש באמצע עבודה, יש באמצע השגחה, שלא להגיד מה שקורה היום עם הגנבות חקלאיות, זה בכלל נושא פרוץ לחלוטין. כלומר, יש לך הרבה מאוד משתנים, משהו מתוך זה נכנס לתוך המודל?
בדיוק. אז בתור כלכלנים, תמיד השאיפה שלנו בעולם נורא מסובך, זה לבנות מודלים שמפשטים את הדבר הזה, כדי שאנחנו, נכון, יש המון 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 דברים שקורים, ואנחנו רוצים בכלים מתמטיים, כלכליים, להוריד את הדברים האלה, ולשים פוקוס רק על הדברים שאנחנו יכולים להסתכל עליהם.
תראה, תום, יש מה שנקרא הוצאות קבועות והוצאות משתנות. את הקבועות לא תוכל לשנות, ואת ההוצאות המשתנות נוגעות בעיקר פעם אחת, לא הוצאות אלא תוצאות. פעם אחת זה המחיר של היבול, ופעם שנייה זה המחיר הנזק שנגרם כתוצאה מהגידול, שיכול להיות גם נזק טרום כתיף, וגם נזק ליבול עצמו כשהוא עוד על העץ. טרום כתיף, אני מתכוון, כמו שאמרתי, גנבות חקלאיות וכל מיני כאלה. איפה אתם נכנסים? איפה חברת הביטוח נכנסת?
אז חברת הביטוח רק מסתכלת על הנזקי נזק האלה, על הנזקי מזג האוויר האלה. הכוונה לדברים כמו קרה, שיטפונות, גשמים וכדומה.
זה קנת, אבל יש גם מישהו שנכנס למקומות אחרים, נניח, אם נניח אני, אתה יודע מה, הייתה פה לפני שנתיים תופעה של מכירת שתילי חצילים מקולקלים. שם מישהו נכנס לזה? או שזה לא נזק טבע?
אני לא מכיר.
לא, ברור, אני שואל, נניח יש נזק במה שנקרא תשומות גידול. בסדר, הזרעים מקולקלים, המים שקיבלתי לא היו באיכות טובה. שם חברות הביטוח נכנסות?
לא במדיניות כיום. וזה משהו ממש מעניין להיכנס אליו, ומבחינה הזאת שהמחקר היישומי, לפתח כלים חדשים, זה עולם חדש, זה עולם שלם לגמרי.
אוקיי, בוא ניכנס למחקר, איזה שאלה שואלים?
אז אנחנו,
ככה בהתחלה.
אנחנו, פשוט המטרה שלנו זה למדוד את המדד הזה, שזה מדד הסינת סיכון, או בעצם מדד היחס לסיכון של החקלאי. המדד הזה נקרא מדד אירופרט, והוא פותח כבר בשנות ה-50. יש אינספור מחקרים על הדבר הזה, כולל כמה מחקרים שחקרו בישראל וניסו למדוד את היחס בישראל לסיכון.
אתה נכנס פה להיבט מאוד, בוא נגיד, מאוד סוציאלי, זאת אומרת, אני חקלאי, אני יודע שאם אני, כמו שאומרים, אם אני זרעים על קרח לא יגדל לי כלום, אז אני לא אקח את הסיכון הזה, אז זה אומר שאני שונא סיכונים. אבל אם אני זרע חיטה במדבר, ואני יודע שבמדבר יורדים מדי פעם גשמים, איפה זה תופס אותי?
אז בתור אקונומטריקאים, אנחנו, מעניין אותנו, אנחנו רוצים לנצל את כל השונות הזאת שקורית בעולם האמיתי, ואנחנו יכולים לחשוב על זה כמו ניסוי. בעצם תחשוב על זה שבין שנה לשנה, הפרמיה, בעצם המוצר שחברת הביטוח מוכרת לחקלאי, משתנה קצת.
אוקיי.
בצורות שהן לא קשורות לחקלאי, אז אנחנו יכולים לדמיין את זה כמו איזשהו מין ניסוי שקורה בעולם האמיתי. השינויים האלה, הקטנים, מה שנקרא שינויים אקסוגנים, מאפשרים לנו בכל אחד מהסיטואציות האלה לראות מה החקלאי היה בוחר. באמצעות הדבר הזה אנחנו יכולים להתעלם, זו המטרה הגדולה, באמת לייצר כלים שמתעלמים מכל הרעש הזה, שמפרידים בין הרעש החיצוני לאינספור סיכונים האלה שהחקלאי ניצב בפניהם, לבין הסיכונים שאנחנו יכולים לראות. אנחנו רוצים לדעת בעצם איך הוא בוחר את המוצר.
זאת אומרת, יש כאן היבט שהוא גם מתמטי, נכון, כלומר גם בנוי על סמך של טבלאות, ואתה יכול לנתח ולהגיד, אם יש לי 2, 3 ו-5, אז התוצאה בסופו של דבר היא 10, אבל יש כאן גם הרבה מאוד יחס שתלוי לצורך העניין במצב הרוח של החקלאי ברגע שאתה בא אליו, נכון? איך אתה יכול לבנות שדה מחקר כזה?
אז אם אנחנו מניחים, לדוגמה, העניין הזה של המצב רוח. אם אנחנו מניחים שהמצב רוח הזה פשוט נע בעולם, מתפלג בצורה אקראית, יום אחד יש חקלאי אחד כזה,
שהוא הרוויח, הוא הרוויח הרבה, ואז, כן, ואז הוא מרגיש טוב.
בדיוק, ויום אחד חקלאי אחר, זה כל העניין הזה של הטעות. בסופו של דבר אנחנו עובדים עם מודלים סטטיסטיים, וזה באמת הרעיון. אי אפשר לקבוע על בני אדם אף פעם משהו שהוא חד משמעי, שהוא
אבל
ודאי.
אבל תראה, אתה מגיע מאזור שהוא, בוא, אני לא יודע עד כמה הוא חקלאי, אבל בכל אופן בישראל יש כל מיני סוגים של חקלאות, בסדר? והמרחב הוא עצום. עכשיו, כשאתה בא לפתח איזושהי טבלה לעניין הזה, אתה מוכרח להסתכל על כמה נתונים, אתה יכול להסביר לחקלאי, תשמע, אתה לא יכול לעבוד כאן לפי מצב רוח, אלא לפי, איך נקרא לזה, ניתוח קר במרכאות של השטח?
כן, אבל בסיטואציה הזאת אני לא מנסה להגיד לחקלאי, אלא הפוך, אני מנסה להבין מהחקלאי את הדבר הזה.
התסמונת המטפלת לא קיים פה במקרה הזה.
לא למקרה הזה, כן. השאלות פה הן בעיקר שאלות, גם כמו שאמרנו, מדידה ומדיניות, וגם לפתח. הדברים שאנחנו עושים, הכלים שאנחנו בונים ללמדוד את החלק של הסיכון, לא החלק של היחס לסיכון, באמת יכולים לשמש את חברות הביטוח, ספציפית בישראל חברת ביטוח אחת, לבנות כלים שיעזרו.
בוא נעשה מה שנקרא מקרה בוחן, על איזה גידול תרצה ללכת?
אז מה שאנחנו השתמשנו בו, הנתונים שלנו הם הנתונים של הדרים. אז אחד היתרונות של המחקר הזה זה שאנחנו מסתכלים על כל שוק הדרים, בגלל שכל שוק הדרים יש ביטוח חובה ויש חברת ביטוח אחת שמבטחת אותו, אז אנחנו רואים כל מה שקרה במשך 12 שנה בקרב החקלאים, חקלאי הדרים.
אז זה יסדה המחקר. מה אתה בודק? על מה אתה מסתכל? כמויות יבול, כמויות הוצאות, כמויות הכנסות, על מה?
אז בעצם המודל נבנה, אפשר להגיד, בשני שלבים. בשלב הראשון אנחנו רוצים למדוד את הסיכון. הסיכון הזה מתבטא גם בגובה של הנזק, שקוראים לו תוחלת, וגם בפיזור של הנזק.
רגע, תום, אתה מסתכל רק על היבט של נזקים של מזג אוויר?
בדיוק.
הבנתי, אוקיי.
כי אפשר לחשוב על זה כמו, זה המוצר שהחקלאי קונה הרי. הוא קונה ביטוח נגד מזג האוויר, אז אנחנו מסתכלים על הדבר הזה.
אוקיי.
כל שאר הדברים שמשפיעים הם באמת הרעש הזה מבחוץ, שאנחנו מנסים
לבודד
אותו.
אוקיי.
עכשיו, בשלב הראשון אנחנו בונים את המודל הזה, ואנחנו מצליחים למדוד את הסיכון, ולבנות איזשהו פרופיל סיכון כלשהו לכל אחד מהחקלאים.
זאת אומרת, אם אני מבין נכון, אתה בא לחקלאי שמגדל לצורך העניין שמותי, ואומר לו, תשמע, המקום הזה חשוף לקרה, לרוחות, אבל גם לשרבים וזה, אם אנחנו מחברים את הכל ביחד ומשקללים, יוצא לנו מה שנקרא מד סיכון ברמה של 70%, או ברמה של 30%, פרמיה של רמה כזאת היא לצורך העניין 1,000 שקל לדונם. בערך, אני סתם זורק מספרים בלי לדעת. אבל זה בערך המודל שאתם מנסים לאבד לכל דונם?
בערך משהו כזה.
כלומר, לכל חלקת גידול?
בדיוק, משהו כזה. אז אנחנו לוקחים את הפרופיל של הנזק, שזה משהו שאנחנו לא יכולים לצפות פה בצורה ישירה.
אתה יכול להסתכל מאחורה, זאת אומרת, אתה יכול לראות מה היה לך.
בדיוק.
אוקיי.
אז אנחנו רוצים לבנות את הדבר הזה, במיוחד הקשר הזה בין המזג האוויר לבין הדברים האלה, כי החשיבות פה זה שמזג האוויר הולך ומשתנה עם השנים, כמובן. אז אנחנו חוזים עבור כל חקלאי את עמידת סיכון שלו, ואנחנו צופים במה החקלאי בחר.
אוקיי.
עכשיו, אם חקלאי, לדוגמה, מאוד מסוכן, אבל בחר לא לבטח ברמה גבוהה את החלקה שלו, אז אנחנו יכולים להגיד שזה חקלאי שפחות שונא סיכון.
תום, בוא ברשותך נעשה כאן עצירה קצרה על החשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
בסופו של דבר, מה שאתה תדרש, או מה שאתה תתבקש לתת, אני חושב, זה פעם אחת המלצה לחקלאי. כלומר, כדאי לך לשלם בין 900 ל-1,200 שקל לדונם, ופעם אחת המלצה לחברת הביטוח. כלומר, זה הסכום שכדאי לגבות. חקלאי יסתכל על זה ויגיד, רגע, אני מרוויח את זה? אתה מבין? וכאן נכנסת שאלת הסיכון. כמה חקלאים מוכנים ללכת עם זה?
מעניין. אז עכשיו, בוא נגיד את זה ככה, אני לא יכול להמליץ, זה נובע מזה שלבני אדם, וספציפית לחקלאים, יש באמת, כמו שאמרנו, מגוון רחב של העדפות. להגיד לחקלאי כמה הוא צפוי להפסיד, זה באמת יישום אמיתי עבור החקלאי. אבל כמה סיכון החקלאי מוכן לספוג, זו שאלה שהיא כמובן שאלה אינדיבידואלית.
כלומר, זה על מה היכולת הכלכלית שלו באופן כללי?
ככל שכמובן שהיכולת הכלכלית, זה אחד ההשערות במחקר, ככל שהיכולת הכלכלית שלך גדלה, אתה מוכן לספוג יותר סיכון.
אוקיי. אם היית צריך לתת לאותו מקרה בוחן שלנו, מה זה היה חלקת שמותי, כמה היית אומר, ככה שפחות או יותר נדע איפה זה עומד?
כמה, מה אתה?
אמרנו 20 דונם שמותי.
כמה הוא צפוי שהוא יפסיד?
כמה כדאי לו לבטח את המקום הזה? אם יש לך נתון, אם לא, זה גם בסדר, אתה יודע, זה הרי
משתמש. שוב, זה תלוי בעדפות. אם אני הייתי חקלאי, ואני אגיד גם מה ההמלצות של משרד החקלאות, זה באמת לבטח כמה שיותר. פשוט הביטוח בישראל הוא יחסית זול, הוא מסובסד על ידי הממשלה, וכדאי באמת לבטח כמה שיותר.
כלומר, שהרווח בסופו של דבר לחקלאי יהיה יותר גדול.
כן, אם הוא יבטח, ככל שאתה, בעצם, אם אפשר לגעת באמת באיך הביטוח נראה, אז יש בין 3-4 רמות שונות של ביטוח, והחקלאי בוחר איזה מהארבע רמות האלה.
ואז אתה יודע להגיד אם הוא לוקח סיכונים או לא.
בדיוק, אם אני רואה, בדיוק, זה הסיפור. אם אני רואה את הסיכון האובייקטיבי, ואני מסתכל איזה רמה של ביטוח הוא קנה, בהשוואה הזאת והממוצע של ההשוואה הזאת תוך כדי המודל שלנו, אנחנו יכולים מזה להפיק איזשהו מספר אחד.
כמה שנים אתה כבר מבצע את המחקר הזה?
זה עכשיו 3 שנים.
3 שנים. אתה כבר יכול להגיד, בוא נגיד, מה רמת הסיכון שהחקלאי הישראלי מוכן לקחת? אם אתה יכול לעשות איזשהו ממוצע?
כן, אז אנחנו ממש יכולים להגיד מספר. המספר הזה הוא לא כזה יגיד הרבה לבן אדם, אבל אחר כך אפשר לתרגם אותו למושגים כספיים. אז הבוטום ליין הוא שחקלאים ישראלים מוכנים לספוג הרבה סיכון.
זאת אומרת, לקחת הרבה סיכון.
בדיוק. הם יחסית ניטרלים לסיכון. זה גם משהו שאם אתה תדבר עם חקלאים, זה באתוס. אני נוטה לחשוב שהחקלאי הישראלי יותר אוהב סיכון מחקלאי אחר.
הבטחת לי מספר בסוף.
נכון. אז המספר זה מה שנקרא מדד אירופרד, והוא עומד בממוצע על 7.4 כפול 10 בחזקת מינוס 6.
חתיכת נוסחה.
כן, קצת מספר כזה, בוא נגיד סתום, אבל מה שאנחנו יכולים להבין, מה-10 בחזקת מינוס 6, זה אומר מספר מאוד מאוד קטן, וזה אומר שהוא כמעט ניטרלי לסיכון. אז 0 אומר שחקלאי ניטרלי לסיכון, מספר חיובי אומר שהוא אוהב סיכון, ומספר שלילי, סליחה, מספר חיובי אומר שהוא שונא סיכון, ומספר שלילי אומר שהוא אוהב סיכון. אז הם אוהבים סיכון, הם שונאים סיכון, סליחה, בטח זה, אבל במידה יחסית מועטה. ואחד הדברים המעניינים פה בעיניי זה שכבר נעשה מחקר אחר על העניין הזה של יחס לסיכון בקרב חקלאים, וזה אנחנו אמרנו עושים את זה על כל אוכלוסיית חקלאי העדרים, ענף שלם. הם עשו את זה על מושב אחד בערבה, ועם מידע הרבה הרבה יותר מפורט, חלק מהדברים שאתה אמרת מלכתחילה, והמספרים יצאו יחסית זהים. אז אני נוטה להאמין שזה אינדיקציה טובה לכך שאנחנו יכולים ליישם את השיטה הרבה יותר צרה הזאת באמת לכל ענף החקלאות, ואולי לשכפל אותה במדינות נוספות.
תום קומשו, אני מקווה שהרבה חקלאים עכשיו יאזינו לעניין הזה, כדי שיבינו שכדאי לפני שלוקחים סיכון גם לעשות איזה, איך אומרים, בקאפ לעניין הזה, לגידולים.
לגמרי, זה כלי מצוין, הכלי הזה של הביטוח, וכדאי שישתמשו בו.
תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
At first I was afraid, I was petrified. And then I spent so many nights thinking how he did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get
broken heart. And so I spent so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and they say me, somebody do. All of them channel little faces they will love with them. And so you felt like dropping in, you were expecting me to be free. Now I'm saving all my life for someone who's loving me. Go on now, go, walk out the door.
אקדמית קיי בבאר שבע, שלום לך.
שלום, שלום.
המחקר שלך בדק כמה אלימות יש בהכנה לתחרויות אצל ילדים, זאת אומרת, באימונים לתחרויות.
וגם בתחרויות, אבל הוא לא בדק כמה. אנחנו בעצם, אני אגיד שאת המחקר עשיתי יחד עם פרופסור סימה זך מהמכללה האקדמית בווינגייט, ובעצם ניסינו להבין את המאפיינים של האלימות הזאת, פחות למדוד אותה, לדעת כמה יש, אלא לנסות להבין את המאפיינים שלה ומה מאפשר אותה.
הנחת המוצא הייתה שיש?
הנחת המוצא הייתה שאנחנו לא יודעות.
אהה.
הנחת המוצא הייתה שהנושא הזה לא נחקר מעולם בישראל.
אז איך פתאום קפצתם דווקא על העניין הזה?
האמת שאני, זה מצחיק, כי אני 12 שנה חוקרת אלימות בספורט, וכל הזמן כשמדברים על אלימות בספורט, אם תסתכל על כל המאמרים, כולם מדברים על אלימות של אוהדים. ואני זוכרת שבקורונה היה איזה כנס בינלאומי בארצות הברית, שהשתתפו בו מומחות ומומחיות ומומחים מכל העולם, והוא עסק באלימות כלפי ילדים, ואמרתי, אוקיי, אני חייבת להיות שם, זה ההתמחות שלי, והוא לא עסק במילה אחת באלימות של אוהדים, או דברים שאני התרגלתי להתעסק בהם, והוא בעצם מאוד קיבל השראה מהסיפור של דוקטור לארי נאסר, רופא נבחרת ארצות הברית בהתעמלות אמנותית, שהתגלה אחרי עשרות שנים, שהוא ניצל מינית את המתאמנות שלו.
אבל רגע, גם בארץ פה היו, את יודעת מה, גם מהשבועיים האחרונים ישנם סיפורים על מאמנים שהתנהגו באלימות כלפי החניכים שלהם.
נכון, ואני בושה להגיד שכנראה לא ראיתי את זה.
כי אני,
לא,
כי
זה
אני
לא
חשבתי,
נחקר.
כי זהו, כי אני חשבתי, אתה יודע מה, באה אליי הבת שלי ואמרה לי, תשמע, המאמן אמר לנו ככה וככה, וזה הדליק לי נורה אדומה. כן. היה מין דבר כזה?
היה הרבה דיבורים. העבודה שלי, הדוקטורט שעשיתי לפני 12 שנה, היה באקדמיה לכדורגל בארסנל וצ'לסי, ובכדורגל באנגליה. ובאמת דיברנו, בעצם הרבה דיברתי על הפיכת המשחקים מתחרויות לידידות, והכשרות מאמנים וכן הלאה. להגיד שנכנסתי לאובי הקורה וידעתי להגיד איזה, אלו מאפיינים של אלימות יש, בתוך הקבוצות האלה לא ידעתי. וזה היה לי מול העיניים, ואני באמת ככה תפסתי את הראש ואמרתי, איך 12 שנה לא ראית את זה? וזהו, וזה הזמן זה הייתה אוקיי, קריאת השכמה.
בואי לא נדבר על קריאת ההשכמה הזאת, כדי שלא תצטרכי, כדי שלא לא נביך אחד את השני, כי גם אני לא התעסקתי בזה הרבה אוקיי. מאוד. כלומר, התעסקנו בזה רק במה שנקרא שיטות העבודה. תכף נגיע לשדה המחקר, כי הוא בוודאי מאוד מאוד מעניין, אבל לפני הכל, שאלת המחקר, את אומרת שפתאום, שהופתעתם בכלל מזה שקיימת אלימות בתוך המגזר הזה של מאמנים וחניכים, מה הצבתם לעצמכם בתור התחלה? מה רציתם, לאן רציתם להגיע?
אני לא חושבת שהופתענו מזה שיש אלימות, אנחנו לא ידענו להסתכל עליה ולבחון אותה כמו שצריך.
סיכרנו שלא נלך על מבוכה.
אוקיי, בסדר. אני יכולה להגיד שאני זוכרת את הרעיון הראשון שעשינו, ושיתפתי את המרואיינת בזה שאני 12 שנה חוקרת אלימות, ואף פעם לא נכנסתי לעומק הקורה, אז היא אמרה לי, את לא מבינה כלום בספורט. זאת אומרת, זה כנראה היה כל כך... זה היה כל כך עמוק ולא ראיתי, זה בסדר, מותר לי להגיד, זה אני על עצמי.
את אומרת שאני לא הראשון אצלך בעניין הזה?
שאומר לי שאני לא מבינה כלום.
לא, לא שאומר שאת לא מבינה כלום, שהעובדה שזה לא נחקר.
זה לא נחקר.
זה אולי צריך, זה עצמו אולי צריך להדליק נורה אדומה.
לגמרי, זה לא נחקר בכל העולם. זה לא רק בישראל, זה לא רק, היו מחקרים, היה סוג אחד של מחקרים רק ביפן, כי ביפן זה באמת איזה סוג של טקס חניכה שהוא מאוד מאוד אלים, מאוד אלים. ובארצות הברית ובעולם המערבי התחילו לחקור אותו באמת בעקבות הסיפור של התפוצצות הפרשה של ארי נאסר. היו הרבה דיבורים על אלימות כלפי ספורטאיות, בעיקר בעולם של מסך הברזל של גרמניה והמזרחית וברית המועצות, אבל שוב, זה לא נחקר בצורה רצינית.
זוכרים את הרומניה נדיה קומנט, שגם היא דיברה על זה אחרי שהגיעה לארצות הברית בגדול. אוקיי, אז אם הנושא הזה לא נחקר, אז אני יכול להבין שברגע שזה ידליק אצלך, אז שאני נורא אדומה, אז הלכתי לה. ובכל זאת, השאלה הראשונה, מה הייתה?
רצינו להבין את המאפיינים, איפה, איך בעצם ניתן את הלגיטימציה והאפשרות, אבל באמת לא ידענו כלום.
שלומית, זה אומר שאתם יוצאים מתוך הנחה שזה קיים.
נכון.
אוקיי.
אמרנו בוא נבדוק. לא אמרנו, אוקיי, תוכיחו לנו כי זה קיים, בואו נמצא את זה. אמרנו, בואו נבדוק. ובאמת, השלב הראשון שלנו במחקר היה להוציא שאלון סגור, שזה לא שיטת אני יוצרת.
את רצה לי קדימה. אני מוכרח כאן להשחיל שאלה. את אומרת, אנחנו לא ממש ידענו, אבל אני מניח שמשהו גרד לך כאנתרופולוגית וסוציולוגית. מה? מה גרד לך שאמרת, בואו, אני רוצה לבדוק את העניין הזה.
ברגע שהתחילו לחקור את זה בארצות הברית, ובמערב בכלל, הבינו שזה מאוד מאוד עמוק.
אלימות, תראה, את חקרת אלימות של אוהדים.
נכון.
זה איפשהו, את יודעת, היה צריך להיות המוטת כנפיים הראשונה, שאומרת, אם יש אלימות בספורט, אז היא לא רק אצל האוהדים.
נכון.
זה מגיע מאיפשהו.
כן, אבל תשמע, למה זה יותר קל לראות את זה אצל אוהדים? כי יש מצלמות טלוויזיה. בדיוק, יש מצלמות טלוויזיה, ורואים אותם, והם מתפרים, ויש אבוקות, וזה מאוד נראה. מה קורה אצל ספורטאים? הם בתוך אולם סגור, בתוך בריכה. הרבה פעמים זה אחד על אחד המאמן מול הספורטאי.
נכון.
למי מאמינים? למאמן או לספורטאי? הספורטאי בכלל, האם הוא מתלונן, הוא יבוא לספר, ומה שראינו דרך אגב זה שהם לא מספרים. ולכן כל הבעיות המתודולוגיות האלה, זה לא, משהו שאתה לא רואה בעיניים, מאוד מאוד קשה לחקור אותו.
אוקיי, ואז זה משהו שאני מניח הופך את שדה המחקר, כלומר את הייצור של שדה המחקר למשהו מאוד קשה.
זה מאתגר.
כן.
מאתגר זה מחקרים,
דבר קשה.
אני מכירה מחקרים מאתגרים יותר.
אוקיי.
זה לא פשוט.
אני יכול לשים כמה ספקות על האמירה הזאת, אבל בסדר, אוקיי.
לא, לא, יש באמת מחקרים שאנשים מסתירים במשך שנים דברים, ומאוד קשה לגלות, אבל זה לא היה פשוט.
מה עשיתם? פרסמתם הודעות בעיתונים?
לא, הדבר הראשון שבאמת עשינו זה חיפשנו שאלון שקיים בחול, כדי שהוא יהיה כבר מתוקף ונוכל לתרגם אותו לעברית ולהפיץ אותו.
אוקיי.
אז באמת היה לנו, מצאנו שאלון שנכתב בצרפתית, תרגמנו אותו לעברית, תרגמנו שוב לצרפתית ובדקנו שהם דומים. התאמנו את השאלון לישראל, קיצרנו אותו כי הוא היה מאוד מאוד ארוך, ואז פנינו לאיגודים שבהם הנחנו שיהיו ספורטאים וספורטאים, היו מבוגרים שבתור ילדים התאמנו במחלקות ילדים ונוער. אני אגיד שהשאלון היה מיועד לגיל 18 ומעלה, פשוט בגלל שעד גיל 18 יש חובת דיווח. זאת אומרת, אם היינו מגלים אלימות, היינו חייבים לדווח למשטרה, ואז אנחנו בעצם עוברות על העיקרון שאומר שהשאלון הוא אנונימי. אז בחרנו רק ספורטאים וספורטאיות שעברו את גיל 18, שהתאמנו בעבר לפחות עונה אחת במחלקת ילדים ונוער.
אבל הגבלתי להם גיל של יצירת מדף זיכרון, זאת אומרת, תשמעו, תדברו על התקופה מגיל 12 נניח עד גיל 18?
לא, אנחנו גם גילינו שהרבה מהאלימות הייתה בגיל 6. לא, לא הגדרנו.
גם שם?
גם שם, כן.
מה יש להיות אלים בעיניים לילדים?
יש הרבה סוגים של אלימות, זה באמת עולם שלם, אנחנו לא ניכנס להגדרות שלהם, יש אלימות שהיא פונקציונלית, שהיא אומרת באמת אלימות למען מטרה, למען ניצחון במשחק או למען הישג, ושם באמת זה בדרך כלל בגילאים יותר, ברגע שנכנסים לעולם התחרותי, בגילאים יותר מבוגרים, ויש גם אלימות שהיא אלימות, לצערנו, שהיא ממש פרדטורס של טורפים שמחפשים ילדים קטנים וילדות קטנות.
תראי, יש, יכולים להיות שני סוגים. כמו שאמרת, אלימות אחת היא אלימות פרקטית שהיא מוכוונת. אני רוצה לספק את יצריי, אם זה יצריי המיניים או אם זה הדחפים והכעסים שלי, ולפרוק אותם על איזשהו ילד. ברור שאם הוא חלש, אז הוא לא יעשה לי שום דבר. אבל יש גם אלימות שנועדה להשיג איזשהו רווח, אפילו לא משני, אלא רווח עיקרי, כדי שיראו מסביב כמה אני טוב.
מדליה, נכון. נכון.
זה קיים?
מאוד קיים.
שני הדברים האלה קיימים?
שניהם קיימים, ויש עוד המון המון סוגים. זה רק הבחנה הראשונה שעשינו, שהיא רלוונטית לגיל, כי באמת בגילאים יותר צעירים, זה לא עניין של מדליה או לא מדליה, אבל בגילאים מבוגרים כן. אבל יש עוד המון סוגים.
הייתה לכם מענות חיובית להבנות את שדה המחקר מצד הספורטאים?
מה זאת אומרת?
כלומר, הם הסכימו להשתתף במחקר שכזה?
זה לא היה פשוט. שוב, אז בשלב הראשון באמת עשינו שאלון, והתחלנו לחפש את המקומות שבהם ספורטאים לשעבר נמצאים, שזה מכללות להוראה של חינוך גופני, הוועד האולימפי מאוד מאוד עזר לנו, דרך אתנה, ומפעלים ספורטיביים. מעל 440 ספורטאים וספורטאיות ענו על השאלון שלנו, והשאלה האחרונה בשאלון, אחרי באמת הרבה מאוד שאלות שהם התמודדו איתם. השאלה האחרונה בשאלון הייתה האם תהיה מוכן, תהיה מוכנה להתראיין בראיון פתוח, עמוק, למחקר הזה.
ושם כמה הענות הייתה?
ושם הייתה הענות מאוד נמוכה. בערך 17% הסכימו להתראיין. חלק מהם חזרו בהסכמה שלהם בשלב יותר מוכר, כשפנינו אליהם ויצרנו קשר, ובסופו של דבר ראיינו מעל 30 ספורטאים וספורטאיות. כאמור, היום בוגרים.
לפני שנגיע למסקנות, איזה 2-3 שאלות, אבל שהן היו, שהן היו המשמעותיות ביותר כדי להסיק מסקנות. מה הן היו? שאלתם איך התבטאה אלימות, או איך הרגשת, או מה?
כן, קודם כל ביקשנו שיספרו לנו מה הם חוו, איך זה נראה.
זה כבר בריאיון, אני מבין.
זה בריאיון, בוודאי.
ובשאלון עצמו היו...
בשאלון היה סגור. האם נחשפת, האם צעקו עליך? האם קיללו אותך? האם השתמשו בשיח מיני כדי להשפיל אותך?
שאלתם גם לגבי התבונה והתובנה למה צעקו עליי?
זה עשינו בראיונות.
אה, אוקיי.
כן, שאלון הוא כלי טוב שמאפשר להגיע להרבה מאוד אנשים, אבל הוא שטחי במהות שלו, הוא לא יכול לשאול על משמעויות.
לראיונות ביקשתם במיוחד אנשים שהשאלון הסגור התבטא בצורה מאוד מאוד משמעותית.
שאלה מצוינת, לא. אנחנו ראיינו את כל מי שהסכים להתראיין, כולל אנשים שאמרו, לא חוויתי שום דבר, אני לא יודע על מה לדבר.
כלומר, הייתי צופה מהצד.
גם לא. מעולם לא ראיתי אלימות. וגם שם היה חשוב לנו להבין מה מייצר תחושת מוגנות, אילו מאפיינים יש אצל מאמנים ומאמנות שגורמים להם לייצר אימון אפקטיבי ומכוון מטרות בלי להשתמש באלימות.
שני דברים פה, הקורבן נקרא לו, הקורבנית, צריכים להבין. פעם אחת שמתנהגים אליהם באלימות כדי להשיג מהם משהו, ופעם שנייה הם צריכים להבין שזו באמת אלימות. זה הופיע איפשהו בשאלון?
זה הופיע ברעיונות.
ברעיונות.
כן. שוב, גם ההנחה הראשונה שלך שרצו להשיג מהם איזושהי מטרה ספורטיבית היא לא תמיד נכונה, הרבה
לא, אני לא מניח. אני מניח ש... בואי נגיד, אם אני הייתי עושה מחקר כזה, זו שאלה שהייתי שם.
זה, יש...
אם אתה מבין מה רצו להשיג ממך, ואם אתה מבין שההתנהגות כלפיך, כלפייך אולי, זה אלימות.
אז השאלה השנייה בוודאי. זאת אומרת, שאלנו איך את מבינה את זה, מה היה המשמעויות של זה, איך זה השפיע עלייך כמתאמנת וכן הלאה. וחלק אמרו לנו, זה מצחיק בדיוק במאמר שהולך להתפרסם בקרוב, המאמר הראשון, היו התנהגויות מאוד מאוד דומות, של מאמנים ומאמנות, מאמנים בעיקר, שמתאמנים ומתאמנות הבינו את זה בצורה אחרת לגמרי. זאת אומרת, היה לצורך העניין, המאמן בא נתן לי כפה מאחורה, ואחת מבינה את זה כאלימות פיזית, הוא הרביץ לי, ואחד אחר אומר לו, זה כפת מוטיבציה. זאת אומרת, זה לא באמת כפה, זה לא באמת אלימות, המטרה שלה היא לעורר מוטיבציה, או כללות במגרש. יש כאלה שהבינו את הכללות בתור משהו משפיל, ויש כאלה שהבינו את הכללות בתור לייצר לנו רעל בעיניים כדי שננצח את המשחק. אז בהחלט התייחסנו לפרשנויות הסובייקטיביות של המרואיינים והמרואיינות, האם הם הבינו את זה כאלימות או לא הבינו את זה כאלימות. תשמע, אנחנו גם לא בית משפט, המטרה של המאמרים שלנו, של האוסף מאמרים הזה, זה לא להגיד, אוי אוי אוי, אסור לעשות כך וכך, תראו מה המאמנים האלה עושים, תקחו אותם לבית משפט, ממש לא. צריך להגיד שכל הרעיונות הם אנונימיים, כל המרואיינים והמאמנים והמאמנות, זאת אומרת, גם כאלה שאנחנו יודעים שמשתמשים באלימות פיזית ואחרת, אנחנו לא מדווחים, אנחנו לא יוצאים עם זה החוצה, זאת לא המטרה. המטרה היא לדבר על המקומות הרגישים בתוך הספורט שמאפשרים את התשטוש הזה, בין מה מותר ומה אסור, ואני חייבת לתת דוגמה. אוקיי? לצורך העניין, שחקן ערב לפני משחק מאוד מאוד משמעותי, נתפס לו שריר התאומים. אוקיי? והוא שחקן מאוד מרכזי, והוא בא למאמן ואומר לו, נתפס לי השריר, אני לא יכול לשחק. האם לגיטימי שהמאמן יעשה לו עיסוי? בהנחה שאין מעשה כרגע.
אוקיי.
אז זו שאלה, ואנחנו אומרים, אנחנו לא יודעים כרגע איך להתמודד עם זה. אז זה בדיוק העניין, המורכבות והטשטוש הזה שמאפשרים למאמנים, המאמנים ומאמנות הרבה פעמים, הם מבלים המון שעות ביום, לפעמים 10 שעות ביום, עם ספורטאים, האימונים מתקיימים בתוך אולם או בתוך בריכה.
שאלה קצרה.
כן.
שאלה קצרה לפני שנעשה את המסקנות, כי אנחנו כבר עברנו את הקצה. באיזה ענפים זה מתבטא הכי הרבה?
שוב, אנחנו לא מודדים כמות, אנחנו מודדים מאפיינים.
והמסקנה, בואי נגיד, הגענו למסקנה שיש, איזה עוד מסקנות?
אני חושבת שזה התחלה של עולם. המטרה שלנו היא באמת להציף את הנושא, ואנחנו מקוות שאחרי שהמאמרים האלה יתפרסמו, יהיו עוד המון המון מאמרים בנושא, כי אנחנו לא קרובות לגרד את פני השטח של מה שקורה שם.
כלומר, את מקווה לייצר איזושהי חוברת שהיא סט ערכים למאמן? למאמנת?
האם אני מקווה? אני לא יודעת אם אני צריכה לכתוב אותה, אבל אני בהחלט חושבת שהנושא הזה של להבהיר את הגבולות של מה מותר ומה אסור, חייב להיות חלק מתוך העבודה של כל התאחדות מקצועית.
שלומית, מתי יוצא המאמר הבא? לא הקרוב? כי אני רוצה להזמין מראש רעיון, שיהיה לנו, שנגיד שהזמנו, שזה לא יברח לנו.
כפי שאתה יודע, מ-600 רעיונות שכבר עשית. אצלנו עובדים מאוד מאוד לאט. המאמר הראשון יצא רק בסוף השנה, והמאמר השני בטח ייקח לעוד שנה, אנחנו עובדים מאוד לאט לצערי.
אז אני מבקש רק כשיצא המאמר הראשון, תודי לי כדי שנוכל לייצר פגישה נוספת.
בשמחה.
דוקטור שלומית גיא, תודה רבה לך,
פשוט מרתק.
אלא אם כן דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי האגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il, machar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולהשתתף גם כמראיינים אורחים. ומה נשמע בפרק הבא? האם ניתן להאט את קצב ההזדקנות?
שאלה שבעצם נשאלה בבסיס המחקר הזה כבר לפני כ-15 שנה, היא למה המחלות האלה מופיעות בגיל מבוגר? כולנו יודעים שמחלות ניווניות של המוח ברוב רובם של המקרים לא מופיעות בגילאים צעירים, ואפילו מי שנושא מוטציה, שנושא טעות בגן שגורמת למחלה משפחתית, לא מפתח מחלה עד גיל 50 או 55.
לבוא עם מוסך נייד לגוף האדם כדי לתקן את התאים המקולקלים.
כשאנחנו נבין כיצד המנגנון הזה עובד, אז נוכל להבין מדוע הוא משתבש בתנאים מסוימים ואולי גם לשפר ולתקן את השיבוש.
וגם וגם על מיצוי פטריה מיתות שדה שהיא בעצם דשן לכל דבר.
ברגע שראינו שהפטריה קיימת בשדה ושהיא שיש לה פעילות כלשהי ושאנחנו מוציאים ממנה את החומרים, אנחנו רוצים להמשיך לעבוד עם אותו התבדיל. כלומר, מהרגע שבודדנו ומצאנו מה הפטריה, אנחנו ממשיכים לרבות ולעבוד איתה במעבדה. היא כבר לא עוברת בצמח.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.